דוקטור לימור עציוני נמצאת איתי באולפן.
שלום רב.
איך, מה התואר שלך בעצם? תספרי רגע.
לפני הכל אני חוקרת, כותבת, מפרסמת כל מה שרק אפשר בתחום נפגעי תקיפה מינית. ושמחתי לשמוע שאת אומרת נפגעי ולא נפגעות, משום שבאמת עד גיל 12 בנים ובנות נפגעים באותה מידה. ולקח הרבה זמן לחברה הישראלית וגם בעולם להבין שבנים נפגעים בדיוק כמו בנות כשהם צעירים בגיל. אז שנים אני כותבת וחוקרת ופרסמתי ספרים ומאמרים, כשכל המטרה היא להעצים ולהשמיע קול שהיה מושתק הרבה מאוד שנים, של נפגעי עבירה ובעיקר פגיעות של ילדים קטינים וילדות במשך שנים ארוכות. חוץ מזה, אני גם מייצגת היום הרבה מאוד נפגעות ונפגעים בהליך הפלילי, שאנחנו גם דרכו נפגשנו וראינו את הקשיים שאני אשמח לספר עליהם עוד מעט, אבל גם דיקנית בית הספר למשפטים במרכז אקדמי שערי מדע ומשפט. אז הכל ביחד...
ואת גם אימא.
גם אימא, ואגב, בהקשר של הדברים הללו, זה חלק בלתי נפרד מה... הקושי העצום, כי ההתעסקות עם הילדים היא בשלבי הגידול של ילדיי שלי, וכל סיפור מרגיש הרבה יותר חזק וקרוב ואישי. במהלך, בתהליך הגדול שערכתי, בניתי גם, פתחתי קליניקה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ואנחנו מסייעים להרבה מאוד נשים ונערות וילדים שיתוף עם סטודנטים וסטודנטיות. כל חיי אני עוסקת בדבר, וחיי המקצועיים.
מה זה הדבר הזה?
אי אפשר להבין את עוצמת הכאב. אמרת שואה, אני חושבת שזו הגדרה כל כך, קשה להשתמש בביטוי הזה, אבל כל כך מדויקת בהרבה מאוד מקרים. כי גם כשיש הצלחה, עדיין יש נזק שהוא לא עוזב ולא נעלם, שנים, רבות, כל החיים.
בואי נדבר רגע על סטטיסטיקה.
כן.
מה הסטטיסטיקה בנפגעות תקיפה מינית, נפגעי תקיפה מינית?
תראי, מדובר היום, את יודעת, זה מצחיק, זה התחיל בשיח שכשפרויד דיבר על נשים נפגעות גילוי עריות, זה לא היה לפני הרבה שנים, 100 וכמה שנים, הרבה זמן יחסית לעכשיו, אז דיברו על יחס של 1 למיליון. כלומר, כל מיליון אנשים, אחד נפגע גילוי עריות, כי בעצם אנשים הן אומרות משהו לא הגיוני, זאת פנטזיות, זאת מציא, זה לא יכול להיות שיש כזאת תדירות. כשהוא חקר את הנשים, והוא שמע את סיפור הנשים על פגיעות מיניות בגופן, הוא אמר, זה לא הגיוני, זה לא יכול, לכן זה יכול להיות מין כזאת השערה, זה פנטזיה, ואז הוא... בעצם יצר את תסביך אדיפוס, ואמר זה 1 למיליון, זה סתם. והדבר הזוי הזה החזיק הרבה מאוד שנים, עד השנות ה-50 בערך של המאה הקודמת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סטטיסטיקה חדשנית, עכשיו רק בערך 50, 60, 70 שנה. כלומר, זה לא הרבה זמן. היום אנחנו מדברים על גילוי עריות ביחס של 6 ל-1.
זה מפחיד להגיד את זה.
זה מפחיד לומר, למרות שיש כאלה שאומרים שאפילו זה 1 ל-4, אבל אני אומרת על מה שמקובל.
את יודעת מה? אני אהיה קצת יותר בוטה. בסדר? בקהילות הסגורות יותר, כשהחוק קשה לו להיכנס פנימה, או בוחר לו להיכנס פנימה ולהשאיר את החברות האלה נחלשות.
בכלל מדובר בקצה הקרחון. צריך להבין את זה. אני כל שנה מלמדת עשרות מאות סטודנטים, נחשפת להרבה מאוד אנשים, כל פעם, כל שנה, מגיעים אליי אנשים שהם לא בסטטיסטיקה. הם לא דיווחו מעולם לשום רשות, אף מקור לא מכיר אותם, לא משטרה, לא בתי המשפט, לא איגוד הסיוע לשום דבר.
מה מוגדר כגילוי עריות?
גילוי עריות הוא הגדרה מאוד רחבה בשיח החברתי, אבל משפטית יש הגדרה מאוד ברורה לפגיעה מינית בקטין בן משפחה, כאשר בן משפחה זאת הגדרה מאוד רחבה, ובישראל היא רחבה במיוחד, גם יחסית לעולם, ואז כל פעם מוסיפים עוד מעגלים של בני משפחה, לא מזמן הוסיפו את בן דוד, מה שלא היה שנים ארוכות כבן משפחה.
אבל אני בכוונה רוצה להכניס אותך עוד יותר לפרטים. כלומר, ילד בן 11 שפוגע באחותו בת השש,
זה
בתוך הסל. אבא בוודאי, דוד בוודאי.
אבל בן דוד לא היה הרבה מאוד שנים, עד לפני כמה חודשים שחל שינוי ותיקון בחוק, כי חשבו שיש קשרי חיתון בין בני דודים, ולכן אין מקום להוסיף בן דוד, ואז גילינו שיש עשרות רבות של מקרים של בני דודים שפוגעים בינם לבין עצמם, בבני דודות אחרות וכולי, ולכן הוסיפו בן דוד בתיקון לחוק ביחס לבן משפחה.
לימור, אם 84% מהתיקים האלה נסגרים, איפה החוק? אוקיי. איזה חוק? אז, יש חוק?
יפה. אז פה אנחנו מדברים כבר על משהו אחר. זאת אומרת, יש הגדרה מאוד יפה בחוק העונשין, על כך, כזאת שרק בשנות ה-90 נחקקה במדינת ישראל, כי עד אז לא שלא היו עבירות מין במדינת ישראל במשפחה, אבל לא הייתה התייחסות ספציפית לפגיעה בתוך המשפחה, הייתה התייחסות כללית של עבירות מין, עבירות מעשי סדום וכדומה. ב-1990 נחקק חוק, נוסף סעיף ספציפי בחוק העונשין, והוא קיים. זה כבר שם אותנו במקום מאוד מכובד בעולם, כי הוא מחמיר את האנישה יחסית לעבירות המין הכלליות. אבל את מדברת על משהו אחר שהוא פרוצדורלי לגמרי, והוא היכולת שלנו על בסיס הסעיף החדש, החמור עם האנישה המוחמרת,
להביא 100% ראיות.
לעבור לתוך הפרוצדורה הפלילית ודיני הראיות הפליליים, שם אנחנו נמצאים בקושי העצום, כי לעבור את המשוכה ולשים חוק בחוק העונשין זה לא מספיק, צריך לוודא שהרבה יותר תיקים מגיעים בסופו של יום להכרעת דין מרשיעה ומביאה את הפוגע ליומו בפני בית הדין, בית המשפט.
אבל אז אני רוצה רגע להקשות. אני פגשתי בשנתיים, באמת פגשתי בשנתיים האחרונות, נשים, דרך המרכז לנפגעי תקיפה מינית ודרך... שאת מסתכלת על ה... את מסתכלת על החיים, על מה קרה להם בתהליך החיים שלהם. אני לוקחת את סתיו כדוגמה.
כן.
את מסתכלת על התיק של הילדה הזאת.
קשה מאוד.
הילדה הזאת עוברת 9 בתי ספר. מגיעה 11 פעם.
לתרם.
לתרם, שזה מרפאה, כדי חירום, עם שבר חירום, באותו, חירום, באותו יד.
נכון.
כלומר, יש שם אלמנט של אלימות. הילדה חותכת את עצמה. מגיבה רע לסביבה. ילדה מבריקה, נכון. ברמות שאין לדבר, ממש ילדה מבריקה, מנגנת על פסנתר, מכוננת. המורה מגלה את הציור שלה, מדווחת על זה. העובדות הסוציאליות מכירות אותה. משפחה סוציו-אקונומית יחסית גבוהה, יחסית בסדר גמור, לא משפחה סוציו-אקונומית אומללה כזאת. האמא מנהלת כיתה, יש לה כאילו, יש לה תלמידים ממש. הכל כתוב. הילדה בפעם הראשונה מדווחת בעצם שהיא עוברת את מה שהיא עוברת אחרי ניסיון אובדני.
נכון.
בבית חולים, במחלקה סגורה, יושבים מדמולה העובדים הסוציאליים, הפסיכיאטר או הפסיכיאטרית, מביאים לחוקר, חוקר אותה בצורה, עזבי, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל, אבל בסופו של דבר עוצרים את האבא, ו-24 שעות אחרי זה, נכון? הוא משוחרר.
נכון.
הוא משוחרר עד היום. והתיק שלו, במשך 4 שנים, היא עוברת עשרות חקירות, הוא לוקח עורך דין תותח, מרחיקים אותו מהבית, אותם מנסים להחזיר הביתה, משם הדרך לרחוב mm-hmm, הייתה מאוד נכון. מאוד קצרה.
כאילו, אחד התיקים הקשים ביותר...
מה נהיה פה?
אני, כמו שאת אמרת, יצאת אחרי ששמעת הסיפור והתפרקת, זה אחד התיקים הקשים ששמעתי. הוא גם קשה יותר לעיכול, משום שהראיות בתיק הזה הן באמת כאלה שיכלו להביא להחלטה של הגשת כתב אישום.
אז מה קרה לפרקליטות?
יש בהם סיכוי סביר להרשעה. אני ניסיתי לשאול את השאלה הזאת והגשתי ערר בתיק הזה כדי להבין למה לא הוגש כתב אישום. הערר באמת נשלח להשלמת חקירה. מה שמדהים זה שבהשלמת החקירה אנחנו קיבלנו את אותה תשובה בדיוק, שאין מקום לפתוח את התיק, ועכשיו אני בתהליך המשך של התיק הזה, של הגשת ערר נוסף על החלקים של השלמת החקירה. יש לי המון ביקורת.
אני רוצה להוריד את השיחה מהרמה, להיכנס איתך לשפה שהיא יותר עממית.
אני אסביר.
כדי שיבינו. מה הם רוצים? מה הם רוצים? כשהם אומרים, אנחנו רוצים 99% ראיות. מה הם רוצים? הם רוצים זרע? הם רוצים שערות של האבא? הם רוצים תביעות מהציפורניים, מהלכלוך של הציפורניים שלו? מה הם רוצים?
התשובה היא כן. ראיות פורנזיות הן מעולות להליכים של עבירות מין. הבעיה היא שהיא מהות. ציט בעבירות מין, שרוב הפגיעות המיניות לא מדווחות בזמן אמת. יש שיהוי בדיווח למשך זמן ממושך, לעתים שנים ארוכות, ולכן באופן טבעי לא יכולות להיות ראיות פורנזיות. אותו חלקים של רקמות מתחת לציפורן, וגם את הזרע, וכל מיני חתכים, וכל מיני דברים, או כל מיני רקמות על הגוף של האישה. ולכן, הרבה פעמים הראיות הפורנזיות לא נמצאות בעבירות מין בכלל, ובוודאי שבעבירות מין במשפחה, ששם הקומפלקס הוא הרבה יותר מורכב, וקשר השתיקה הוא הרבה יותר חזק, שהחלק גדול בקשר השתיקה זה אותה נפגעת ילדה שלא רוצה באמת לחשוף את הדברים.
אבל גם למה שהיא תחשוף?
אז היא לא מסוגלת.
למה שהיא תחשוף? את יודעת מה? אני כל הזמן חושבת ואני כל הזמן שואלת את עצמי, איך אני יכולה לייעץ לילדה? לכי תתלונני, לכי תלתי, אני מייעצת. כן, לכי תתלונני. אבל לפני שאת מתלוננת, תמצאי מישהו שילך איתך את הדרך עד הסוף.
כי הדרך היא קשה. התשובה, הילדות האלה, ילדה בת 14 לא יכולה לקום כנגד אביה, שהוא על יכול להיות גם כוחני ומנהל את הבית וכולי, ולפרק משפחה. האחריות על כתפיה היא עצומה, ולכן היא שומרת על קשר של שתיקה. אני גם אומר לך, עבירות מין במשפחה הן עבירות כאלה, שזה מין עבירות של אהבה. את הבת המועדפת, את מקבלת עדפות, את מקבלת מתנות, כסף, רק אותך אני אוהב, את מקבלת התפקיד הכי חשוב בבית, אז האחריות, הוא רוצה להתחתן איתה בתיק הספציפי המטורף הזה. אז מה ילדה בגיל 9? מסוגלת לומר, גם המציאות זה לא גיל שמדברים אותו בשיח מיני פתוח, ילדים לא יודעים שזה לא בסדר, שנים הם חושבים שזה בסדר, אחרי שהם יודעים שזה בסדר ההתנהגות הזאת,
הם חושבים להתחתן.
בוודאי, את חושבת שזה אלה, זאת המציאות, זה החיים, ואז עובר הזמן ואת מבינה שמשהו לא קשורה, אבל אז מתחלפת התחושה בבושה עצומה, ברצון לשמור על המשפחה אם זה משפחה, ברצון לא לגלות חס וחלילה על האימה הגדולה, ובעצם להחליט שאת שומרת ושולטת על החיים שלך, ולכן יש שיהוי בדיווח. שיהוי בדיווח הוא לא טוב למשפט פלילי. הוא פוגע בראיות המשפט.
מה זה שיהוי בדיווח?
שיהוי.
מה זה?
הדיווח מגיע לרשויות אם בכלל בשלב מאוד מאוד מאוחר, כשהילדה בגרה והפכה לאישה, והיא מסוגלת להתמודד.
אבל מה יכולות לעשות? בזמן אמת, זאת מציאות. אין דיווח. אין זמן אמת. ברוב המקרים לא יהיה זמן אמת.
המחוקק הבין שאין זמן אמת בעבירות מין במשפחה ובעבירות מין בכלל, ולכן לוקח את זה והרחיק את תקופת ההתיישנות והרחיב אותה לפרק זמן מאוד מיוחד. אנחנו במקום מאוד מדהים בעולם, יחסית לעולם. עד גיל 38, בחורה יכולה להתחיל הליך פלילי, ויש לי מקרה שהגיע אליי חודשים ספורים לפני גיל 38.
מה, תספרי לי מקרה.
זה תיק מדהים, זה מקרה שהגיע אליי הבחורה, אמרת לה, תקשיבי, את יקרה לליבי, אני לא בטוחה שיש לנו סיכוי בכלל בתיק הזה. חודשים, היא בת 37.5, דוד שלה פגע בה על בסיס יומיומי, האב היה חולה, הוא שפז בבית חולים, והילדים עברו להיות אצל הדודים, הם עברו לגור אצל הדודים, והם טיפלו בהם כדי לעזור למשפחה. בתהליך הטיפול, הבן אדם פגע בילדה הקטנה הזאת, חודשים ארוכים, הנזק הוא בלתי נתפס, הוא עשה מעשים חמורים, מעשים קשים מאוד. והתיק הזה, היא לא יכלה לדבר אותו, כי היא לא רצתה לפגוע באביה שהיה בחיים, היא לא רוצה לספר לו שאח שלו פגע בה, ולכן היא שמרה את זה בסוד שנים ארוכות, ובשבעה של אבא שלה, כשהיא אמרה, אין לי במי לפגוע יותר, היא פתחה את הסיפור במשפחה.
מה
זה היה
למשפחה?
קרוב לגיל 38. כל המשפחה, כמובן,
חרימו
היא חרימה, בוודאי, היא התרחקה ממנה, את מלא נורמלית, את משוגעת וכולי. לפני חודש בערך ניתן פסק דין בתיק הזה, אחרי 4 שנים שעברנו מה? תהליך מטורף. עבד, במקרה היה לי מזל גדול, כי הפרקליטות, פרקליטה מדהימה, עורכת דין מדהימה, עינת בלנרו מהדרום, הייתה, הלכה איתי יד ביד, ועשינו צעדים בלתי נתפסים, והשופטים היו קשובים, וזה מקרה חריג ונדיר, ולמרות שהייתה קרובה לגיל 38, הגענו להכרעת דין מרשיעה בתיק הזה.
הוא בכלא?
לא הגענו להסדר טיעון, כי חלפו באמת הרבה מאוד שנים, אבל הסדר טיעון שנתן לבחורה הרגשה של שלמות, של צדק, של עושר, וזה מקרה חריג. אני אומרת לך,
למעלה מ-20 שנות, אליה?
המשפחה לא חזרה כמו שהיא רצתה שהיא תחזור אליה, אבל יש יותר הכרה והאכלה בסיפור.
אני רוצה להגיד על זה משהו.
אבל רק משפט אחד, כן. אני אומר לך, ש... הלוואי והייתי במקום הזה, בעשרות התיקים שאני מלווה, עם עשרות הנשים והבנים, הילדים שאני מלווה בחיים שלי, זה מקרה חריג, וזה עצוב שזה חריג. כי יש כל כך הרבה מקרים שיכולנו להיות במקום הזה. הרי נפגע התקיפה מינית לא מחפשת שהוא יהיה בכך בכלא הפוגע. היא מרוצה שיהיה יהיה לה יומה בבית המשפט. היא רוצה שיכירו במה שקרה לה, שהיא לא סתם חתכה את ידיה, שהיא לא סתם לא הצליחה בלימודים, שלא סתם היא לא מצליחה להשיג זוגיות, שלא סתם היא חולה באנורקסיה, שלא סתם היא חווה חוויות קשות כל החיים שלה. כי יש סיבה לדברים האלה, והיא לא קשורה בה. זה חלק מהטיפול, זה חלק מהשלמות, וחלק מהיכולת לחיות את החיים טוב בהמשך. אבל החברה לא נותנת את האפשרות הזאת לכל כך הרבה אנשים.
יש מספיק מטפלים טובים בנפגעי תקיפה?
תראי, יש... יש
זה מטפלים, לא דורש ספציפיקציה?
בוודאי, זה צריך ספציפיקציה לא רק במטפלים, אצל מטפלים, אצל שופטים שצריכים לעבור הכשרה הרבה יותר טובה, אצל פרקליטים יותר רגישים, אצל חוקרים שלא תבוא לחוקר, שגיד, סליחה, אני עכשיו בסוף משמרת, בואי דברי איתי ביום אחר.
החוקר זה... במקרה של סתיו, המשפט הראשון שהוא שאל אותה, את, סליחה שאני שואל, אבל את יכולה להגיד לי מה היה הגודל של איבר המין של אבא?
או אם יש עליו סימנים מיוחדים, או מה בדיוק הרגשת באותו רגע, או... אני לא רוצה לחזור על דברים ששמעתי בעצמי בשנים הארוכות שאני מלווה נפגעות ונפגעים, אבל אני אומר כזה דבר.
למה אין בית?
אין יכולת להכשיר אנשים בצורה מדויקת לייחוד של הפגיעות המיניות. הכלליות וגם במשפחה, אז אין טעם להביא אותם למשטרה, כי תביני, אם בחורה מגיעה כבר למשטרה לתת, להגיש תלונה, היא עוברת תהליך של שנים, יש לי נפגעת ששנה וחצי היא הייתה בתהליך של עד שהצליחה להגיע למשטרה, אם היא לא הייתה מתקבלת במשטרה בחיבוק על ידי חוקרת ספציפית מומחית לעבירות מין, אז היא הייתה פשוט חוזרת כלומת שבאה, ולא מביאה את התיק הזה להמשך.
איך יכול להיות? 2018, מדינה טובה, על פניו. וואלה, יש בית דין לתעבורה.
נכון.
מכוניות, מכוניות, תאונות דרכים, ועדיין לא מצליחים לעשות כלום. כישלון אחד גדול. בית דין לענייני משפחה, צווארון לבן, עבר...
כן.
איך יכול להיות שאין בית דין?
נכון.
עם ספציפיות. קומה אחת להטרדה, קומה אחת לנפגעות תקיפה מינית בתוך המשפחה, קומה אחת לנפגעים ונפגעות תקיפה מינית בחברה.
אז בואי אני אספר לך. אונסים.
הרי כל דבר לוקח... כשאני... את יודעת, אני מדמיינת את הבניין. רבק, בניין, תביאו בניין. אנחנו נחלק לכם אותו. אנחנו נעשה שמה מחלקה אחת רק של המטפלים, מחלקה אחת של החוקרים. באה בחורה מתלונן במשטרה, יושב שם חוקר, אחרי שהוא עבר הכשרה, אבל הוא אומר לה, לא אני אחקור אותך ולא בבניין הזה, בואי, את נוסעת לבניין הזה, הוא נמצא בשאול המלך, קומה רביעית, תעלי, בסוף מישהו ילך לחפש את הבניין. אין בניין כזה, בנות ובנים מתוקים, נפגעי תקיפה מינית. אין עדיין בניין. הילד שקד, אולי,
אז אני אספר לך מה קרה. בשנת, במרץ 2018, הוקמה ועדה משפטית לבחינת היחס של מערכת בתי המשפט לנפגעות. עכשיו זה היה באמת נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, הקימה את הוועדה, עומדת בראשה שופטת בדימוס דבורה ברלינר, ואני הוזמנתי עם הרבה מאוד אנשי מקצוע אחרים בארץ, לספר לוועדה מהם הקשיים ומהם הכשלים של מערכת המשפט, בהקשרים של נפגעי תקיפה מינית. עד סוף השנה אמורה לתת הוועדה את מסקנותיה, אני מאוד אופטימית. אמנם הייתי כבר בוועדות דומות ודברים דומים והקשרים אחרים כאלה ואחרים ולא קרו הרבה דברים, אבל אולי עם המסקנות האלה שתגענה בסוף השנה הקרובה יביאו לשינוי משמעותי, ואולי באמת בעזרתך ובעזרת האקטיביסטיות הנכונות נוכל להוציא לשינוי חקיקתי חשוב. למשל בדיני התיישנות. התיישנות, הרי להבין שנפגעת גם בגיל, בסביבות גיל 40 מתחילה להתמודד עם הפגיעה הקשה שחוותה בגיל ילדות, כשהיא מגיעה בגיל 38 ויום, אין אפשרות להתחיל הליך פלילי. אין אפשרות, המחסום יורד וזהו. עכשיו, בארצות הברית, ואני כתבתי את זה הרבה פעמים בספר, במאמרים, הבאתי את זה לבית המשפט בהרבה מאוד הקשרים, בארצות הברית לשופטים יש אפשרות להפעיל שיקול דעת,
כאשר,
כן, מתי להפעיל, זאת אומרת, חוק ההתיישנות הוא לא חד-חד משמעי, כלומר, בנסיבות מיוחדות, אפשר להאריך, וזה בשיקול דעתו של בית המשפט, ויש דוקטרינות פסיקתיות שבית המשפט פיתח. לנו אין את הדבר הזה.
תספרי לי למשל. רגע, אני רוצה שתספרי לי על סיפור אחד, מטורף, שאת טיפלת בו, ונכשלת כי המערכת פשוט עודפת, אין, כי המערכת כזאת, סיפור שהדיר שינה מעינייך, ש... מדיר שינה מעינייך עד היום.
כן, יש לי לצערי כמה מקרים כאלה. יש מקרה מאוד קשה, שהוא לא, דווקא לא במשפחה של בחורה מקסימה, שעברה אונס ברוטלי קשה מאוד, והיא פשוט לא הגיעה לחדר ארבע בזמן או בכלל, והיא שתפה, כלומר, כשהיא יצאה מגועלת בדם, בצועה, מכל הפגיעה המינית הקשה שהיא חוותה, הדבר שלנו שהיא רצתה לעשות, וזה מאוד טבעי, פשוט לשטוף מעליה את כל, את כל הזוועות, את כל הראיות בעצם, את כל מה שהיא...
אנס אחד או קבוצתי?
אנס אחד, דווקא אנס אחד, אבל במשך שעות ארוכות, באלימות גם, ובאכזריות, ופגיעה מאוד מאוד קשה. התיק הזה לא נפתח, משום שלא הייתה, לא היו די ראיות, ולא היה סיכוי סביר להגשת כתב אישום. יש משפט שאני יכולה לחזור עליו בכל כך הרבה תיקים שאני מלווה, לשמחתי יש לי גם הצלחות, אז אני גם נאחזת באלה, אבל בכל כך הרבה תיקים של עבירות מין, אנחנו שומעים את המשפט, אין די ראיות. לא שאין אשמה, אנחנו מאמינים לך, ולא שזה לא מעניין את הציבור, כמו חוסר עניין הציבור כמובן, אבל אין די ראיות, ואם אין סיכוי סביר להרשעה, לא יוגש כתב אישום. כלומר, הפרקליטות יש לה את הפררוגטיבה להוביל את ההחלטה הזאת של לא להביא את זה לבית משפט להכריע. זאת אומרת, אני מחליטה שאין סיכוי סביר להרשעה, ולכן אני עוברת לדבר הבא. אז אחת מפרקליטות הבחירות במחוז תל אביב אמרה לי פעם, תקשיבי, האינטרס שלך והאינטרס של המדינה הוא לא אינטרס, האינטרס של הנפגעת הוא לא האינטרס שלנו. אני לא בטוחה שהתכוונה לומר שזה לא גם האינטרס שלה, העניין הזה של הנפגעת הספציפית שאני ייצגתי, היא אומרת, תראי, לנו יש 400 תיקים כאלה כאן. אנחנו צריכים להתמודד באינטרס הציבורי, זה להגיע לכמה שיותר, לעשות הרבה יותר צדק. וזאת ספציפית, אין די ראיות, אז אנחנו לא נלך ובעצם ננהל הליך שהוא יכול לקחת הרבה זמן.
גם העונשים לא כל כך מרתיעים.
אז לפעמים היעילות גוברת על הצדק. ולכן האינטרס, כשאני מלווה בחורה, האינטרס שלה הוא מה שמעניין אותי. אבל המדינה שמלווה הרבה מאוד נפגעות, בוחנת בקריטריונים אחרים את היכולת להגיש כן עם לב כתב אישום. ולכן אם אין סיכוי סביר להרשעה, ואם אין די ראיות, ואם העדה שטפה את כל הראיות הפורנזיות מגופה, והיא יכולה להעיד, או בעצם היא כל כך שבורה וחלשה ולא ממש חזקה, ובחקירה נגדית יכולים לעשות ממנה מה שרוצים הסנגורים, אז לא יוגש כתב אישום. וזה הקושי של עבירות מין בכלל, העובדה שהנפגעות הן הרבה פעמים, והנפגעים הם חלשים, והם הראיה המרכזית, ולפעמים אין לנו מספיק ראיות מעבר, אבל אפשר לעמוד את העדות שלהן, ותמיד מוצאים עוד ראייה מחזקת מסייעת, מוצאים איזה יומן, מוצאים איזה חברה שמכירה, מוצאים מורה בבית ספר ששמה לב, רואים איזה מטפלת ששמה לב לדברים האלה, אח או אחות שיכולים להעיד, בן משפחה או דוד שיכול לשמוע את הדברים. אם עושים חקירה אמיתית, והולכים לכל המעגלים, ובוחנים את כל הסיטואציות, ובודקים את כל האנשים, יכול להיות שכן אפשר להגיש כתב אישום, גם כשאין ראיות פורנזיות. וזה המאבק שלי, וזה אני כותבת את הערים לפרקליטות. וזה מה שאני
אחד הדברים ש... מעצבנה.
כן, זה האנרגיות, תביני, זה התעסקות בתחום שאתה נושם אותו, חי אותו, חווה אותו.
את מצליחה להגן על הילדים שלך בתוך המקום הזה?
אני רוצה לומר לך שהרבה פעמים שואלים אותי את השאלה הזאת, אם אני אימא נורמלית, אם אני אימא נורמלית
בתוך
כל הסיפור הזה. אז אני אגיד לך ככה, הילדיי הולכים לישון אצל חבריהם, והם לא בגלל שאני יודעת כל כך הרבה סיפורים, אני מונעת.
אז לא בקטע הזה, ברור שהם הלכו לישון אצל חברים, אנחנו לא נצליח להגן על הילדים שלנו לנצח, והם ייסו לטיולים, ואולי יקרה דבר.
אבל החרדה היא בלבל אחר לגמרי.
בזה שהם בכלל חשופים לכל כך הרבה רוע.
הם חשופים, והם גם איכשהו זו, והם שומעים, הם, כי מה לעשות, אתה איכשהו חווה בבית, גם אם אני משתדלת לא לנהל שיחה, ומשהו עובר, הם חווים את הדברים, הם מודעים למה שקורה, אולי קצת יותר, ולאימה שקורית בעולם הזה, ובישראל, ואנחנו מדברים על מספרים, אנחנו לא פחות ממה שקורה בארצות הברית, ובקנדה, ובבריטניה, כלומר, אנחנו מדברים על מספרים וסטטיסטיקה, שהיא דומה למה שקורה בעולם המערבי, ויש לנו המון עוד מה לעשות כדי להגן ולעגן בחקיקה את ההגנה על הקטנים האלה.
אני רוצה לדבר איתך על משהו, כי אנחנו מדברות על נושא כל כך קשה, אנחנו מדברות בחנוכה, ואנחנו ביום שישי בצהריים, ואני רוצה קצת לתת תקווה בתוך המקום הזה.
כן.
שואלים אותי, איך אני יצאתי ממעגל הקורבנות? שואלים אותי, איך אני ממשיכה להילחם בדרך? איך אני לא מבטרת? מה הפך אצלי לקוד מנצח?
אז אני רוצה להגיד לך מה. אחד, טיפול.
נכון.
טיפול משנה
לחלוטין.
מצב קוגנטיבי במוח. טיפול משנה דפוסי התנהגות. אם במשך שנים הייתי קורבן, קורבן אמיתי, אני לא, את יודעת שגבר,
נכון,
כשמישהו היה מטריד אותי, בחיים, בחיים לא העלבתי אותו. לא היה לי
ברור,
אומץ.
ברור, זה איך? לא נעים
מישהו,
לך.
אני לא אשכח בחיים שמישהו ככה ממש לפת אותי עם היד על החזה ודחף אותי. אמר לי, אה, וזה, ובעלי היה למעלה. והתגובה שלי הייתה,
כן.
אני הייתי צוחקת, כשתקפו אותי מינית, אני, כי גם כשתקפו אותי מינית, אני תמיד צחקתי. אז טיפול הרבה מאוד שנים, עד היום אני הולכת לטיפול, אני גם באופן אישי, את יודעת, במהלך השנים מצאתי את עצמי אצל פסיכיאטר ילדים, בי הוא מטפל כפסיכותרפיסט, כפסיכולוג, אבל ידעתי, ידעתי שאני צריכה מישהו שיגלה את הילדה שבי, ויטפל בה, יטפל בה.
טיפול זה חשוב, ותחשבי שהם ילד, אצל ילדים בכלל הסיפור או אחר בנים, כי הם צריכים מטפל, וצריך הרבה פעמים להרגיש יותר בנוח מול מטפל, וגם יש לי ילדים שהם, כשהם כבר חושפים דברים, הם נערים, והזהות המינית והבושה של להיות נפגע מיני אצל בנים, אנחנו רחוקים נורא. הרבה יותר, מה שבנות עברו בתהליך של הפגיעות המיניות, והמודעות והחשיפה, הבנים עדיין לא נמצאים שם, מדינת ישראל עוד לא שם, הבנים כן. במדינת ישראל עוד חיים בעולם של שמרנים מאוד, נכון. של תפיסות ישנות מאוד, אין פתיחות ויש בושה גדולה, והם לא מדברים כמו הבנות. כמה שהבנות בנות זה קצת קרחון, אז תארי לך מה קורה עם, עם בנים, ילדים.
הדבר השני שמאוד עזר לי במהלך השנים, הרבה הרבה שנים אני לומדת, המון שנים אני לומדת. אני גם לומדת קבלה וזוהר אצל הרב יובל אשרוב, ובכלל, ולמדתי בודהיזם וזן. ולמה אני מתעקשת לדבר על זה עכשיו? כי אחד הדברים שאני פיתחתי אצלי במוח, אחרי שאת נחשפת במשך שנים, גם במוסדות וגם שאת נחשפת לכל כך הרבה רוע, גם בתוך העשייה, את עלולה לאבד אמון.
נכון.
ואחד הדברים שקרו לי במהלך השנים, אני פיתחתי את הצד המיטיב במוח. עכשיו את התפלי. אבל א', אני מאוד אוהבת גברים. מאוד אוהבת.
את העולם.
אני אוהבת את העולם, אני אוהבת גברים. לא כל גבר שאני מתבוננת בו נראה לי אנס פוטנציאלי חס וחלילה.
זה תהליך של שנים.
אני לא מפחדת מהם. אני מתעקשת להאמין באנשים, אני מתעקשת להאמין בתמימות, אני מתעקשת לא להיות מגדרית. אני אתמול נכנסתי למאה שערים, ואמרו לי, אל תיכנסי לשם. אבל אני לא שונאת חרדים, אני אוהבת חרדים. אני מטפלת באוכלוסייה החרדית עכשיו, ובעצם רואה שגם הם אוכלוסייה מוחלשת שהמדינה זונחת אותה. וכשבאתי לשם, הם חיבקו אותי. הם חיבקו אותי. לא היה אחד שתקף אותי. אחד לא תקף אותי. מצאתי את עצמי מסובבת בנוער חרדי, ממש סאטמרי כזה, והם דיברו איתי, והם אמרו לנו, אנחנו רוצים לשחק, אנחנו רוצים מגרשי משחקים, אנחנו רוצים שיתייחסו אלינו, אנחנו לא רוצים להיפלט מהלימודים, אנחנו רוצים לימודי ליבה, אנחנו רוצים יחס, אנחנו רוצים יחס, כי העולם לא מתייחס אלינו. אז אני לימדתי את עצמי לאהוב אנשים.
זה תהליך חשוב מאוד, החיובי, להיות בטוב.
וזה מה שהצליח לבודד אצלי את הפחד, את הפחד מהתוקפנות שאני נחשפתי לה. וזאת התקווה שלי, עם התקווה הזאת, אני יוצאת הרבה מאוד פעמים, בעיקר לנפגעות תקיפה מינית. אחד הדברים שאני אומרת להם, בטיפול, תחפשו את הדרך להתמקד ביכולת לראות את מה שיש, ולא כל הזמן לחזק את הטיפול במה שאין.
נכון.
ואני אתן לך דוגמה הזויה לחלוטין. במשך שנים מאוד כעסתי על אותו אדם. מה זה כעסתי? לימדו אותי לכעוס, כי אני לא כעסתי עליו. בגיל 9, בעצם, הוא ניהל איתי רומן. הוא גם נורא נורא אהב אותי. הוא כל הזמן אמר לי כמה הוא אוהב אותי, וכמה זה, וכמה זה, וכמה זה. וככה שנה וחצי, לא משנה, הוא הבאת לי את החשיבה. אבל אני חייבת להגיד לך משהו. פגשתי יום אחד פסיכולוגית, אישה מאוד מיוחדת, כתבה ספר מדהים, שביל הפלאות, אישה בשם מגדה מלי. ויום אחד, והיא שמעה אותי מדברת בשנאה וזה וזה וזה. ואמר לי, את יודעת, יש תרבויות שבה לא כל כך שונאים את אותו אחד, בתימן גברים שוכבים עם ילדה בתשע. באפריקה, יש באפריקה שבט, שלפני שהילדה נמסרת לגבר שלה, אבא שלה מלמד אותה איך עושים כל מיני תרבויות.
יש תרבויות מאוד מאוד רבות בעניין של לפני מלחמה.
ואחד הדברים שהייתי מכניסה לתוך תפיסה פמיניסטית, לתוך תפיסה של נשים, או של בכלל אנשים שנפגעים ונחשפים לרוע ולאלימות ולחוסר אמון בעולם, זה ללמד אותם מחדש לאהוב.
נכון.
ללמד אותם מחדש להאמין, ולא ליצור סביבם תפיסת עולם
כעס ורוע.
של כעס, נכון. ושנאה וטינה. לפעמים אני מלמדת קורבנות להסתכל על מי שהפך אותם לקורבן ולזהות איפה הוא פשוט קשל.
אני חושבת שזה, קודם כל, תהליך טיפולי מאוד מאוד חשוב. מה שאת אומרת כרגע יכול לעזור להרבה מאוד בנות. אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים בתפקיד של, לא של עורך הדין, אלא של פסיכולוגית. יש משהו מאוד לא רק מקצוע עריכת הדין, לא רק המקצוע שלמדנו אותו.
בטח בתחום הזה.
בתחום הזה אתה הרבה פעמים מוצא את עצמך, הפסיכולוג, אתה מקבל שיחות בשעות לא שעות לפעמים, יצי לפחות, אני נותנת להם איזשהו קר פתוח של, של חיבוק ותמיכה, ו, ואז את על בסיס פסיכולוגית, ואת אומרת הרבה פעמים, יש לכל בני אדם, גם לטובים וגם לרעים, צרות וקושי. אם לוקחים את זה ושמים את זה במידה הנכונה, אנחנו משפטנים אוהבים להגיד את המידתיות, ואת בקופסה הקטנה, ולהתמקד בטוב ובאמת בשיח החם והאוהב והמכבד, אז היכולת לטפל בעצמך היא הרבה יותר טובה.
לימור, מה את רוצה שנעשה?
תשמעי.
בואי עכשיו, מה שנקרא, און קאמרה, און מיקרופון.
קדימה.
אני אומרת כזה דבר. מה את מהניסיון שלך? אבל תגידי את זה הכי קצר, הכי חד, הכי פשוט. מה היית רוצה שיקרה? איך היית רוצה שהמדינה שלך תראה?
אני חושבת שנפגעי תקיפה מינית ונפגעות תקיפה מינית הם שונים מכל נפגעים של כל עבירה אחרת, לרבות עבירות המתה, רצח, הריגה, גרמה. הם במקום אחר, משום שהם מתים חיים. ואם לא יחבקו אותם, ואם המערכת במדינת ישראל לא תחבק אותם ותקשיב לצרכים, זה לא יקרה. ולכן יש המון המון שלבים. ואני אגיד לך מה אני עושה. מהרגע שמגיעה אליי בחורה ואומרת לי, אני צריכה עזרה. זה החל מהשלב של עוד לפני הגשת תלונה במשטרה. לפעמים צריך טיפול לפני שמגישים תלונה במשטרה. זה לא חוכמה ללכת לרשויות האכיפה ולהגיש תלונה, אם את לא מסוגלת נפשית להתמודד עם תוצאות של תרגום של הסעדים המשפטיים והשפה המשפטית. צריך ללוות אותן. אנשים מקצועיים, צריך התמחות גם כמו שאני עושה, בתחום הזה של הייעוץ המשפטי והליווי המשפטי. במשטרה צריכים להיות אנשים מקצוענים שעברו הכשרות, ולא איזה קורס מזורז שלושה שבועות או יומיים או שלושה ימים באיזה מקום אחרי כמה חודשים או פעם בחיים או בפעם שהוא מקבל את ההכשרה להיות חוקר על מה, אלא ממש על בסיס קבוע קבוע ויזום וכזה שמחייב. ומעבר לזה, בהחלט הנגישות במשטרה לנפגעי תקיפה מינית היא מחייבת. היכולת להקשיב ולשמוע ולתרגם את זה, ולא להקליד.
אמפתיה, אמפתיה.
לא ישר, מה אמרת? כן, איך זה כך? מה את מרגישה? הטכני שבזה פוגע ביכולת של הבן אדם להכיל את הדברים. אחרי זה בואי נעבור לשלבים אחרים. קודם כל, הידוע, מה קורה אחר כך בחקירה? את נתת תלונה, ואז הם נעלמים. אז יש היום את מערכת מנע שמאפשרת לנפגעת לדעת מה קורה בדיוק בשלבים שונים של ההליך, אבל צריך שיהיה איש קשר. אז היו הרבה שינויים בחוק והוסיפו יחידות סיוע לנפגעות תקיפה מינית, אבל הן צריכות באמת לעבוד ולסייע, וצריך שתהיינה דיווחים ועדכונים שוטפים. ואחר כך במשפט עצמו, נפגעות לא מסוגלות, לא יכולות לדבר, אין להם, למרות חוק זכויות נפגעי עבירה, שנחקק ב-2001, ונתן מקום לקול המושתק שנים. הרי עד 2001, קולן של הנפגעות לא נשמע, משום שהן היו, במקרה הטוב, איזה שורה ברשימת עדי התביעה בסוף כתב אישום, אם הוגש כתב אישום כנגד הנאשם שפגע בהן. הרי רק מ-2001 מתחילים לשמוע נפגעות תקיפה מינית ומתלוננות בהליך המשפטי בשלבים של ועדות שחרורים או בהסדרי טיעון או בשלב שבהם אנחנו מדברים על למשל על נאשם שרוצה לצאת לחופשת סוף שבוע. ולכן אנחנו מוצאים שיש לנו הרבה מאוד נקודות שבהן חסרים מעשים, חוקים ופעולות של המערכת כדי לעטוף ולהגן על הילד.
לא חושבת שבעיקר צריך להוציא את זה מהחוקים של, של החוק הפלילי?
תראי, יש הרבה
מה
מקום...
מה זה 99% ראיות?
ואז...
ב-99% מהמקרים לא היו 99%
ואז
ראיות.
ואז מה? יש משמעות למשפט פלילי. אגב, זה לא, לא פוגע בהליך האזרחי שיכול לחול ולהתקיים בצד ההליך הפלילי. אבל בהליך פלילי יש החתמה, יש קטם, יש משמעות מאוד חשובה בזה שבן אדם מוכתם כאנס ומרצה עונש של מאסר בגין אונס. זה שונה מלתת 2 מיליון שקלים פיצויים בהליך אזרחי בגין עוולת תקיפה של ילדה בגיל 9.
מה מקבל אדם מורשע?
אדם, ההליך הפלילי יש לו מקסימום פיצוי לנפגעת, הוא 258,000 שקלים שנאשם יכול לתת לנפגעת, ולכן באופן טבעי, אם יש הכרעה דין מרשיעה, אפשר ללכת עם הדבר הזה, ותוך פרק זמן קצר למנהל הליך אזרחי, ולקבל סכום גבוה יותר.
אבא אונס ילדה ומשהו יקבל ל-250,000 שקל.
לא, זה רק בהליך הפלילי. בהליך האזרחי אפשר להגיע לסכומים גבוהים, אנחנו גם סכומים הרבה יותר גבוהים. זה במקביל הכלא, זה לא קשור. זה אחד מדרכי הענישה, אמצעי הענישה. יש עונש, מאסר, מאסר על תנאי, פיצוי לנפגעת.
יש מישהו שיושב 30 שנה בכלא?
כן, יש לנו כמה מקרים במדינת ישראל של, למשל, סב שפגע בביתו במשך שנים ארוכות, ואחר כך גם פגע בנכדתו, אז בדור שני כבר. ולכן יש גם כאלה של 30 שנה, 28 שנים.
אני הפרטנרית שלך.
אני אשמח.
אני אביא את הפלטפורמה שלי. את אביא את הפלטפורמה שלך. לאן שאת הולכת, אני הולכת איתך. מה שאת מבקשת, אני איתך. נמאס לי. אני שונאת את זה. אני שונאת.
זה קשה.
אני שונאת את העוול הזה. אני שונאת את השקיפות שאני פוגשת יום-יום. אני פוגשת אותה במייל שלי, אני פוגשת אותה בטלפון שלי, אני פוגשת אותה בעשייה שלי, אני פוגשת אותה ברחוב. אנשים פותחים את החלון ומבקשים ממני לצבוע אותם בצבע. ואני אומרת לך תודה רבה שבאת היום ביום הגשום הזה, ותכף נדליק נרות ביחד, ואני אוהבת אותך מאוד.
תודה רבה.
ואני רוצה להגיד משהו. אז אנחנו מטפלים בניכור הורי, ועכשיו תהיה תוכנית עם סתיו, ואנחנו עושים איתה דרך, ואני בטוחה שלימור לא תוותר, ואולי אחר כך גם נעשה ערב, שאת כל, את כל התרומות שלו אנחנו ניקח, ואנחנו נשקיע בילדה הזאת, כי אנחנו ניקח את הילדה הזאת כל הדרך. אני לא מתכוונת לוותר על סתיו שם בדוי. ילדה מדהימה, ולאבא שלה מגיע עונש, ומגיע לה פיצוי עם המדינה המתעלמת. ואנחנו נמשיך לקדם את כל מה שקשור לשינויים ולדיאלוג מול התהליך של הניכור ההורי. ואת יודעת, את יודעת שהתחלתי גם תהליך, סרט אחד צילמנו על התעללות בקשישים. וזה צריכה להיות סדרה של 20 פרקים.
חסרי
ישע. ואלוהים ישמור. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך.
אור סביב.
אור סביב, כן. אני יודעת שבסופו של דבר, רק אור ו...
ואופטימיות,
ואופטימיות,
ושמחה, ואהבת אדם,
ואהבת אדם,
הם אלה שיביאו הם אותנו היחידים, למקום
כן,
הטוב
כן.
יותר.
בסוף בסוף, זה הנשק הכי גדול שיש לו לאדם, אם הוא בוחר להשתמש בו, ולא משנה מאיזה מקום אנחנו מביאים את זה.
תודה רבה שהזמנת אותי לך.
תודה רבה שבאת. תבואי תמיד?
תמיד. כאלה נושאים חשובים, תמיד.
תודה רבה לכם. חג שמח.